שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם הפודקאסט של אתר בית חבד נקודה קום. השבוע אנחנו עם פרשת ויקרא וזה מה שצפוי לנו. נשמע על פעילות חבד בקוסקו שבפרו, צבי טסלר יפתח את ספר ויקרא בפינת פרשת השבוע, נדבר על הדינים של תענית אסתר ונחתום עם חיית המלאק בדור שלנו, האם ואיך ניתן לעשות זאת. הפודקאסט של אתר בית חבד נקודה קום יוצא לדרך, יישארו עמנו. שלום לרב אופיר קריפור, מנהל בית חב"ד בקוסקו שבפרו.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים איתך בגלל האסון הקשה שהיה השבוע, כשאורל גואטה בן ה-24 נהרג בפעילות ספורטיבית באזור העיר שלך שם, וזה מפנה את הזרקורים בעצם לפעילות היהודית הענפה שאתה מקיים בקוסקו ובאזור בכל ימות השנה. כמה שנים אתם נמצאים שם?
אנחנו הגענו לכאן בזין אדר שם מחווה, אנחנו עכשיו סוגרים... בדיוק היום אנחנו סוגרים 10 שנים.
ובעצם יש שם קהילה יהודית, או שאתם נטו עבור המטיילים?
אין פה קהילה יהודית בכלל, זה בית חב"ד שהוא נטו בשביל מטיילים.
יש מוסדות, יש גנים, או שאי אפשר להקים דברים כאלו, כי לא מדובר במטיילים שמשתקים בעיר?
אין פה קהילה יהודית, אז הילדים היחידים זה הילדים שלנו, אנחנו מביאים שתי בנות מהארץ, אנחנו משלמים להן כרטיס טיסה, והן דואגות לחינוך הילדים שלנו, כמובן בליווי של אשתי.
ומה היקף הפעילות?
נפר הפעילות שלנו, אנחנו, שבת האחרונה היו לנו 350 איש בבית חב"ד. פסח אנחנו מגיעים בין 900 ל-1200 איש, תלוי שנה מעוברת או לא שנה מעוברת. רוב המטיילים בדרום אמריקה מנסים לכוון את עצמם לעשות את ליל הסדר בקוסקו. תראה, בערב שנעשה לזכרו של אוראל, היו פה 600 איש. אז אם אנחנו מדברים על 600 איש בזמן נתון, אם אנחנו מדברים על מלך משך השנה, אז מדובר על עשרות אלפים.
אהה, המולה שם ברקע זה בעצם בית חב"ד כרגע, מה שקורה שם, אנשים מגיעים, נכנסים, יוצאים?
כן.
אוקיי, ומה בעצם אתם מציעים להם ביום-יום?
אז יש לנו 4 מסעדות שאנחנו מחזיקים, למעשה 24 שעות ביממה, להיות לחבר'ה פה גם יוצאים לבלות בשעות הלילה, במשך כל הלילה יש פה פעילות, אז אנחנו מדברים גם לאוכל קשר במשך הלילה, ויש פה מסעדה במשך היום, זה מביא את האנשים אלינו, חוץ מזה כמובן שאנחנו עושים שיעורים, המסעדה היא דרך להביא אותם, אחרי זה אנחנו יושבים איתם, לומדים איתם, נותנים להם כתף במקרים כמו שקרה עכשיו, חברים של אוראל, ואנחנו פה בשבילם, אנחנו רוצים לעזור לכל יהודי בגשמיות וכמובן גם ברוחניות.
וזה מה שבעצם מביא אותי לשאלה הבאה, כי אתה למעשה משמש גם כרב, גם כפסיכולוג, גם כאבא, גם כחבר, זה לא קשה כל ההתמודדות הזאת ביחד שנופלת על כתפיים של אדם אחד?
תשמע, אני אגיד לך משהו. אני גיליתי שחרב עם אותי כוחות מבן אדם שהוא לא חלם שיש לו. אני הייתי מקבץ צנחנים, אז לא מימשתי אפילו פסיק מהיכולות שהרב יוצא ממני. הרב עם אותי משליח כוחות מדהימים. אתה רק צריך לקחת את הכפפה ולבצע את מה שהרב רוצה ממך, ופתאום אתה מגלה אוצרות מגלומים בך.
מה אתם מתכננים לפורים?
פורים... אנחנו נערכים פה אני מעריך שיגיעו בין 400 ל-600 איש בצורה לא בצורה במכה אחת, אלא בצורה מדורגת. כמובן שלקריאת המגילה כולם יהיו ביחד, אבל אחרי זה אנחנו גם נעבור בין האופלים ונעשה קריאת מגילה, נעבור בין הסוכביות ובין המסעדות, ויהיה שמח.
טוב, נחזיר אותך לעבודה שלך השוטפת. תודה רבה רב אופיר קריפור שהיית איתנו ובהצלחה, ושתטפל רק בדברים טובים ושמחים.
אמן.
כל טוב. עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את חומש ויקרא שיתחיל להיקרות בשבוע הקרוב בבתי הכנסת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים את צבי טסלר. שלום צבי.
שלום שלמה.
אז מה בפרשה?
כן, אז חלק עיקרי במשכן שעל בנייתו והקמתו קראנו בפרשות ויקל ופקודי היה העלאת הקורבנות על גבי המזבח. פרשת ויקרא שלנו שפותחת את ספר ויקרא סוקרת את סוגי הקורבנות השונים וכיצד יש להקריבם. קורבן הראשון שמוזכר בפרשה הוא קורבן העולה, ש... שכשמו כן הוא, עולה ונשרף כולו על המזבח, חוץ מהאור שלו כמובן. הוא מובא בהתנדבות הקורבן הזה, וניתן להביא אותו מן הבקר, הצאן או העוף, הכל לפי המצב הכלכלי של הנותן. הקורבן הנוסף המובא בהתנדבות הוא קורבן המנחה, העשויה מסולת חיטים ומשמן. יש לוודא שהיא לא תחמוצה לערב במי פירות, ויש להקטיר אותה על המזבח עם מלח. הקורבן השלישי נקרא קורבן שלמים, כשרק חלקו מוקרב על גבי המזבח, אילו חלקו מתחלק בין האנשים המביאים את הקורבן ובין הכהנים המקריבים אותו. כמו כן, בשונה מקורבן העולה, ניתן להביא את קורבן השלמים גם ממין הזכר וגם ממין הנקבה, מן הבקר, כבשים ועיזים. מכאן עובד התורה לקורבנות שמביאים החוטאים, כדי שיתחפר להם החטאים בהם חטאו. לפני שחיטת הקורבן, האדם החוטא משאיל את ידיו על ראש הבהמה לבקשת כפרה מבורא העולם. כאן יש הבדל בין אדם שחטא בשגגה לחוטא במזיד, לנשיא ישראל, לכהן גדול או לעדה שחטאו. ישנם גם קורבנות המשתנים מאדם לאדם לפי מצבו הכספי של החוטא. במידה והוא עשיר, עליו להביא כבשה או סעירה, אני יוכל להביא רק שני תורים או בני יונה, אילו אדם שמצבו הכספי לא מאפשר לו אפילו את זה, יוכל להביא מנחת סולת. בין לבין, התורה מסבירה גם על המנחות שיש להביא, מנחת סולת, מנחת מאפי תנור, מנחת מחבת ומנחת מרחשת. את המנחות חותכים לחתיכות קטנות, הכהן קומץ בהן ומקטיר על המזבח, והיתר נאכל הכהנים. חשוב להזכיר בעניין הקורבנות שילבו אותנו בספר ויקרא, שעל פי חכמנו זכרונה בברכה, את הקורבנות מחליפים היום התפילות, אותה תפילה שאנחנו יכולים להתפלל בבית ובבית הכנסת, והיא זו שמביאה את המנחה שלנו לפני בורא העולם. כל זאת בקצרה, את הפרשה בהרחבה תוכלו לשמוע בבית חב"ד, בבית כנסת הקרוב במקום מגוריכם.
תודה רבה צבי טסלר על הסקירה הזו. שלום לרב חיים פרוס מכפר חב"ד.
שלום וערב טוב.
אז פורים נראה באופק, הוא יגיע לנו בעזרת השם בלילה של יום רביעי הבא, אבל כמו בכל שנה, קצת לפניו מגיע צום תענית אסתר. לפני שנדבר על ההלכות של הצום הזה, למה בעצם נוהגים לצום דווקא בערב היום השמח ביותר במעגל השנה?
תענית אסתר היא זכר לתענית שיתנו מרדכי ואסתר וכל ישראל באותו היום של י"ג באדר, שעל היום הזה נאמר, אשר שיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ולהשמידם, באותו יום שנקלו היהודים לעשות מלחמה, אז היה מקובל שהיו עושים תענית ביום שנקלו לעשות מלחמה. נקראת תענית אסתר, יש אומרים, מכיוון שכל העם שיצא למלחמה, אז הוא לא יכל לצום, כי הוא נלחם, ואסתר יכלה לצום. אז זה זכר התענית הזאתי, אנחנו מתענים גם עכשיו בערב פורים, והצום הזה מקובל מאז זמן המגילה ועד היום.
ואיזה הלכות יש לנו?
דיני הצום הוא, עיקר הצום כשמו כן, הוא זה צום של שתייה ואכילה, מותרת העבודה ביום הזה, מותרת לעבוד, גם כאלה שנוהגים בצומות אחרים, שלא להתקלח או דברים וכדומה, בצום הזה מותר גם להתקלח ומותר לעשות את שאר הדברים, כי הצום הזה קל יותר מאשר 17 בתמוז ו10 בטבת.
יש משהו ביום הזה שחמור יותר מצומות אחרים?
לא, ביום הזה יש דברים שהם קלים יותר אפילו, ונאמר שגם חולה שאין בו סכנה או פטור מליטנות, מעוברות ומניקות, בכל הצומות פטורות מליטנות, חוץ מתשעה באב יום הכיפורים, אז כאן זה עוד יותר קל.
יש שאלה שהרבה שואלים אותה לגבי אדם שלא מרגיש טוב. מה זה אומר הגדר הזה? בן אדם שיש לו מיגרנה, זה אומר שהוא פטור, או שמדובר על משהו יותר כבד, יותר קשה?
מיגרנה נחשב לכאב חזק שבתענית אסתר ודאי שהוא יהיה פטור מליתנות.
איך זה מסתדר עם העובדה שהחג נכנס מיד בצאת הכוכבים, כך שלמעשה הצום והחג נמצאים ביחד באותו אותו זמן?
מנהג הוא שהצום נמשך עד אחרי קריאת המגילה, ורק אז אנחנו פותחים את הצום. מי שמאוד קשה לו והוא לא יכול, או שהוא יקרא את המגילה בלילה, אז אחרי צאת הכוכבים הוא יכול לשתות ולטום מעט. אבל לכתחילה עדיף לפתוח את הצום ממש אחרי קריאת המגילה.
זאת אומרת, אין פה הקלות כלשהם בגלל שקוראים את המגילה ובגלל שבעצם החג נכנס.
שוב, מי שלא יוכל לקרוא את המגילה ולא ירגיש טוב, אז יוכל לטום קצת לפני קריאת המגילה כדי שיוכל לקרוא את המגילה ואחרי צאת הכוכבים.
אוקיי. תודה רב פרוס, ונקווה שבעזרת השם לא נצטרך לצום את הצום הזה.
אמן, שיהיה ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר, בקרוב ממש פורים שמח לכל עם ישראל.
פורים שמח. שלום לגברת מירי שניאורסון, מרצה ואשת תקשורת.
שלום וברכה.
אז בשבת הקרובה, כמו בכל שבת לפני פורים, אנחנו קוראים על החיוב למחות את זכר המלאק. קודם כל, בקצרה, מה הסיבה לכך?
זה לא סתם סיבה, זה סיבה כפולה. מחות תמחה את זכר המלאק, ואחר כך גם מוסיף ואומר הכתוב, ולא תשכח. אז מסתבר שהמלאק עשה לנו דבר גרוע מאוד. ניסה להסיט אותנו, לגרום לנו לצאת מהדרך ומהאמונה והביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא, אחרי כבר שעברנו את כל התהליך הזה.
המצווה הזו בעצם לא ניתנת כיום ליישום, מצד שני התורה היא תורת חיים והיא נצחית בכל דור. איך בכל זאת אפשר לשלב בין השניים וכן לקיים את המצווה הזו כיום עד כמה שניתן, אם בכלל?
כן, אז החסידות בעצם רואה את המלאק לא רק כפשוטו, זה לא עם שפגש אותנו בדרך והתעסק עם בני ישראל, אלא בעצם זה תכונת נפש, תכונת נפש שלילית. זה צורת התייחסות שלנו לדברים. עכשיו אפשר לקחת את המלאק שבתוכנו, שהוא הספקן, הציניקן, זה שמבטל, כמו שאמר הבעל שם טוב, המלאק בגימטריה ספק. וכל הזמן מסביר לנו למה זה לא יקרה, למה זה לא יעבוד, למה זה לא ילך, למה אנחנו לא צריכים. והוא ככה מדרבן אותנו, או מושך אותנו, מהמקום הטבעי שלנו, מהנפש האלוקית שלנו, מהמקום הנקי בנפש שלנו. מסתבר שאין לו שום תקנה, לכן צריך למחות אותו לגמרי.
זו בעצם גם הסיבה שאנחנו קוראים את זה כל יום בשש סחירות?
כי הוא כל הזמן שם, שהוא לא עוזב.
כי זה עניין שצריך להתמודד איתו כל יום בעצם.
לדעתי, כל רגע, כל שעה, יושב ומפטפט את הפטפוטים שלו, והוא מסיט אותנו באמת מהמשימות. לא רק מסיט. החלק הראשון, כתוב המלאק אשר קרחה בדרך. קרחה, הוא מקרר אותך. אתה כבר חושב שיש לך איזושהי משימה של קדושה, משימה טובה, משהו שאתה, הנפש שלך מתעוררת לעשות, אז הוא, עזוב, מה אתה צריך את זה, מה זה יצא לך מזה, לאן זה יביא, הוא מקרר אותך.
כל אחד בדרך מכיר את זה באופן אישי, זה בא אצלו לידי ביטוי במשהו אחר, או במכלול של דברים, השאלה באמת מה הפתרון, כי זה דבר שהוא צורך מלחמה ומאבק יומיומי.
כן, אז כמו שאמרתי, ההתקררות הזאת וההצטננות או הציניות, שהמלאק מאופיין בה, הדרך היחידה לפתור אותה היא על ידי התחממות, על ידי התלהבות, או החוצפה הזאת, מה שנקרא החוצפה והעזות מצח הזאת, יכולה להפוך להיות לחלק השני שלה, חוצפה דקדושה, או הגאווה הזאת, או הישות הזאת, יכולה פשוט להפוך להיות הצד השני שלה. קשה ככה בשיחה כל כך קצרה לקחת כל אחד מהנקודות בנפש ולגרום לו להתהפך ולספר את כל התהליך שאפשר לשנות אותו. אבל השיטה בעצם, ואני אחזור למה שאמר לנו הרבי מלובביץ', שבעצם הדרך המוכחת באמת לבטל אותו, להרוס אותו, לחרב אותו, למחות אותו, היא להמציא משהו אחר, משהו חדש. זאת אומרת, בעצם כשהרבי שלח אותנו לשליחות, או שהרבי אמר תהיו משפיעים, או שהרבי אמר תתנו, תפיצו את הטוב בעולם, זה הדרך היחידה למחות את הרע. כשאתה משפיע, אז אתה לא מושפע.
מעניין. טוב, ומכאן ואילך כל אחד ייקח את זה באמת לעצמו, להתמודדות שלו. תודה גברת מירי שניאורסון שהיית איתנו היום.
בבקשה.
פורים שמח. סיימנו להפעם עם הפודקאסט של אתר בית חבד נקודה קורן לפרשת ועיקרא. זמני כניסת השבת בירושלים ב-5:14, בצפון ב-5:23, בתל אביב ב-5:32 ובדרום ב-5:31. לתועלת מאזינינו בחוץ לארץ, זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם, בניו יורק שעוברת לשעון קיץ ב-6:48, בפריז ב-6:44, במוסקבה ב-6:25, בבונוס איירס ב-6:50 ובבנקוק ב-6:11 דקות. תודה לרדיו כל חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה. מי שירצה לקבל אותנו באופן קבוע מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-2281-384, 053-2281-384. היו עמנו גם השבוע הבא. שבת שלום, רק שמחה ולהשתמע.